שעון מראה 3.
כן.
מתי? מתי כבר 8? נראה לי שהתשובה ברורה לשאלה הזאת.
כן, כאילו, יש פעמיים ביום.
כן. אם עכשיו 3. זו חידה בעצם? זו שאלה פסיכומטרי?
אולי זו בעצם... האמת, מי כתבה את השיר הזה? קראתי עליה משהו, כי זה כאילו השיר היחיד שהיא כתבה, או משהו כזה.
לא הייתי מנחש, מישהי שמסוגלת לנפק שורה כזו, תסתפק בשיר אחד בלבד.
אני חייב לבדוק את זה.
תוודא. בינתיים אני אענה לך, גברת, שכשהשעה 3, כעבור 5 שעות יהיה 8.
יפית אביטן.
אה.
השיר עוסק בגעגועיו של שוקרי לביתו רונה לאחר גירושיו מאימה.
הולך לשם, רונה. משם לכאן, רונה. כן, אחלה סמיר. היו לו עוד שירים?
לסמיר שוקרי?
כן.
עוד שירים שאנחנו מכירים? כי היו לו עוד שירים.
כן, שירים שאנחנו מכירים, מן הסלם.
יש לו הרבה אלבומים, יש לציין.
איש האלבומים. אתה לא יודע לענות לי על זה בגדול.
לא, השתתף בפסטיגל ב-89 עם השיר ממשה ועד מוחמד, שהגיע למקום השני בתחרות.
יש תחרות שם?
בפסטיגל?
כן.
בטח.
מה התחרות?
זה השיר הכי טוב.
אני נכנסתי עכשיו לספוטיפיי של סמיר שוקרי. אגב, רק 16,000 monthly listeners, אז כאילו...
זה אומר 16,000 אנשים שמאזינים כל חודש לרונה, בעצם.
כן, יש את רונה עם 850,000 האזנות, יש את חביבי יעני עם 50,000 האזנות, יש את כמו פרפר, שזה שיר טוב, כמו פרפר, מסתובבת לה בלילה, נראה לי שזה השיר הזה.
הוא כינר גם באלבום ברוכים הבאים לישראל של אתניקס, שיש בו את ה-BMW שחורה. והאהבה תנצח.
יפה, יפה מאוד. טוב, אלה היו כמה יותר מדי שניות על סמיר שוקרי. מה קורה? אתה רוצה שספר מי משלם על הפרק הזה? זה לא סמיר שוקרי משלם על הפרק הזה.
בוא קודם כל לא אמרנו שלום, וולקאם לעוד פרק ש...
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני ילד יצחק יאן.
לא, ככה, ניכנס לעניינים, אז ניכנס כמו שצריך, תן חוקי פורמט.
לא, בסדר, בסדר. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, ושומע אותו יחד אתכם בפעם הראשונה. כן, ממש כמו השירים הגדולים ביותר של סמיר שוקרי. בפעם הראשונה אתם שומעים את זה פה. אנחנו לא עורכים שום דבר, ממש כמו בשירים של סמיר שוקרי, ועושים את הכל בטייק אחד, שוב, ממש כמו בשירים של סמיר שוקרי. אליך, יעקב.
אך, שירים שמוקלטים בטייק אחד.
אתה חושב שהיו הרבה טייקים בשירים האלה? אני לא חושב.
מעניין. האמת, זו שאלה מעניינת, כמה טייקים נעשו בשירים שאנחנו מכירים הכי טוב בישראל. שאלה יפה. טוב, בואו, לפני שנצלול לעניינים, כמובן נזכיר את חברנו בתאגיד השינה פנדה.
פנדה!
יס, חברנו היקרים והאהובים, שכמובן מוצר הדגל שלהם מעבר לטופרים, הם מייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הגבוהה מכולן, ובאלפי שקלים פחות ממזרני שינה פרימיום אחרים, שזה הרבה פרימיום, הרבה מזרן.
והרבה שקלים פחות.
והרבה שקלים פחות, יפה מאוד, כל הכבוד. יש להם כמובן מיטות שבאות מתחת למזרנים האלה, מצעים רכים ומאוד נעימים, במיוחד לחורף, מזרנים לכלבים אפילו יש, יש מגבות, מגנים למזרן, ספה נפתחת, פוך סינתטי מעולה לחורף, נהדר, תענוג, יש גם אפילו סמיכות ומצעים לתינוקים.
תינוקים. אלו התינוקים, בדיוק.
כל מה שצריך לעשות זה כמובן להיכנס לאתר של פנדה, שזוה. כי התבלבלתי בין שהוא לשזה, ויצא לי ז'וסווה. יצא לי ז'וסווה.
כן, שחקנה של הפועל באר שבע לשעבר.
כן, נכון, שרב עם...
ז'וס.
רב עם כולם, נכון? זה היה הסיפור.
כן.
קיצר, כנסו לאתר של פנדה. פנדה, ZZZ-COIL, יענו כי ישנים, אתה מבין? זה כאילו כמו בקומיק שישנים, והם עושים ז כשישנים. הרי. אז ביחו שם את מה שבא לכם ומתאים לכם בדיוק. כל ההזמנות כמובן במשלוח חינם לכל רחבי הארץ. שימו שם קוד קופון, יש לכם 15% הנחה. לא רוצים הנחה?
לא. סתם, רוצים, רוצים.
אוקיי, אוקיי, אז קוד קופון יש 15, YESH15.
הספרה 15.
הספרה 15, תגיד את הספרה 15.
כן.
אתה רואה, זה לא קיים.
בדיוק.
אז זהו, פנדה, חלומות נעימים, ובוא נשים מוסיקה ונצא לדרך. קורה?
הלאה. וואלה, שייך אתה.
וואלה פנן, תראה אותנו, אנחנו מקליטים בחדר הפרטי בפורטר אנד סאנס.
אני בתוך החדר הפרטי נמצא.
ושלך החדר.
כן.
עכשיו, אתה יודע, בדרך כלל אתה יושב בפורטר אנד סאנס, מה אתה שותה? אתה שותה כוס בירה צוננת.
שותה כוס בירה צוננת.
ונהנה. מה אנחנו שותים היום? אני שותה מים ואתה?
תה עם נענה ולימון.
איזה יופי.
מה רע?
תראה לאן הגענו.
מה רע? רק היה חסר לי פה איזה קוביית סוכר.
אתה רוצה?
יש לך פה קוביית סוכר?
לא, אבל אני יכול לקחת סוכר ולייצר לך ממנו קוביה.
וואו! איזה טכנולוגיה.
לעשות קובה בצוכר.
אבא שלי פעם היה שותה ככה תה, זה קטע של פרסים, אולי גם עיראקים יש את הקטע הזה.
כן, כן, כן. אני פשוט, אצל אמא שלי בבית הייתה תקופה שהיו קוביות סוכר, ואני פשוט הייתי אוכל אותן.
ברור. אבל האמת היא, יעקב, האמת היא שאני מפחית בפחמימות וסוכרים.
איזה יופי.
אופן כללי.
איך זה עובד לך?
עובד בסדר. אני הייתי רגיל כאילו שאני לא צריך לעשות את הדברים האלה אף פעם, אבל אז כאילו, אתה יודע, אני עוד מעט בן 35, ומסתבר שזה כבר לא עובד אצלי ככה. אז כן, כן, אני פתאום כזה מהאנשים שאוכלים בריא, קוט אנקוט. אתה יודע, חותך סלט, אחי. דברים כאלה.
חותך סלט. הפקט! הפקט! לא הבאתי קרש חיתום.
לא יהיה סלט לקוחות שלנו.
וואו. אז
מי שלא מכיר את המחברת הסגורה...
הוא חובה, כן.
כן. זה לא קל לצפייה, לדעתי. זה 10 דקות של החבר'ה של כל מה שמצחיק בעולם. תומר פישמן, אריאל וייסמן וכו, אבל באמת, אני מת על הקטע הזה.
וואו, זה באמת יצירת מופת.
לגמרי.
אז שנתחיל, אתה אומר?
כן, נראה לי שכן.
אז בוא נשים העברון ונצא לדרך. כיף גדול. שמועות על סיומו של הפודקאסט Success Express.
לא יכול להיות, אבל אתה... יעקב, נכנסת לדפי ההיסטוריה שם. אתה תונצח בסקסס אקספרס.
כן, כבר קרה. אז בואו נקווה שהם... מה שלא יבחרו לעשות, שיצליחו. האמת שהם מצליחים מאוד עם הלהקה שלהם כבר.
כן, מחממים את Tenacious D.
וואו, Wolves of Glendale. תענוג. טוב, אז בואו נצא לדרך. יש לנו חתיכת סיפור להיום, ואנחנו נתחיל עכשיו. אלפרד ויליאם לוסון. נולד ב-24 במרץ 1869 בלונדון.
לונדון.
בלונזון. לסבתא שלי הייתה בדיחה, אני נזכר. בדיחה נוראית.
מה?
אני אפילו לא לגמרי יודע מה הפאנצ'ליין שלה, אבל כאילו איזה מישהי מאוד מאוד חולה, זקנה, חולה כזאת, ושואלים אותה, איפה עשית הניתוח האחרון שלך? והיא כזה, בלונזון, בלונזון. בלונזון, בלונזון, וכולם כזה, מה עשית בלונדון? ואז כולם גילו שזה בביילינסון. לא יודע מה המטרה של הבדיחה הזאת.
לא, ברור.
אבל בלונזון.
תודה על זה.
אך, סבתא. געגועי. קיצר, 3 שבועות לאחר שאלפרד נולד, משפחת לוסון עלתה על ספינה והיגרה למחוז אונטריו בקנדה.
אונטריו! אוקיי, אין לי הרבה מה להגיד על אונטריו.
לא, אבל אולי יש לך מה להגיד על משפחה שלוקחת תינוק בין 3 שבועות ועוברת לגור ביבשת אחרת?
תראה, התינוק הזה לא...
בספינה, בשייט ארוך.
זה קשוח להלאה. מבחינת השינוי, התינוק לא ישים לב כנראה.
כן.
אבל קשוח.
מה זה?
תשמע, אלה זמנים אחרים, אנשים די שמו זין על הכל, במיוחד על ילדים. זאת האמת.
מדויק. 3 שנים לאחר מכן, המשפחה עברה לגור בדטרויט, מישיגן, ארהב.
מה קורה?
כן, אבל שם הם כבר משתקעים.
אבל זה די אותם נסיעות וזה, עניינים.
כן, למרות שכאילו דטרויט לא כזאת רחוקה מקנדה, זה כאילו...
חצו את האגם.
כן.
כנראה.
אפילו מספר, כי דיברנו על אונטריו, יש גם את לייק אונטריו, ולייק מישיגן. ויש את הגרייט לייקס, שהם ממש טובים.
כן, אחלה, אחלה אגמים.
כן. אז התוכנית של אבא של אלפרד הייתה להקים מה שהוא כינה מפעל לשטיחים של איש אחד.
פשוט חנות שטיחים?
פשוט בן אדם שמייצר שטיחים. לא ככה זה
עובד. מפעל.
כן. בהמשך חייו... אלפרד כתב שאבא שלו קיבל תואר בהנדסת חשמל מאוניברסיטת אוקספורד, המציא גרסה מוקדמת מאוד של מנוע חשמלי, עבד בתור שחקן שייקספירי, וגם בתור מטיף נוצרי.
איש אשכולות?
כן, כנראה ששום דבר מהדברים האלה לא נכון.
אה.
כנראה. לא סגור על זה ב-100%, אבל זו ההשערה.
איש אשכולו.
לא.
לא.
על אמא שלו, אלפרד כתב, אוי אלוהים.
כבר טוב.
זה נורא כשהנשים האלה משתלטות עליך. השטן בעצמו היה צריך להפוך למטיף נוצרי כדי לחתן אותה.
אה, כן. זה חתיכת כללה. כאילו די, אתה יודע, מסביב, אבל לא נעים.
זה דרך מאוד מאוד יפה להגיד, אני ממש שונא את אמא שלי בקטע קיצוני.
כן.
אלפרד לוסון כתב על עצמו הרבה במהלך חייו, וכמעט תמיד זה היה בגוף שלישי. פשוט קרא לעצמו אלפרד לוסון בכל הדברים שהוא כתב על עצמו. הוא כתב למשל שהמורה שלו ביסודי אמרה, אלפרד לוסון היה התלמיד הכי פרוע שראיתי בבית הספר, ושההשקפה שלו במהלך הלימודים הייתה, אלפרד לוסון ישלח לבית הספר כדי ללמד את המורים ולוודא שהעובדות שהם מציגים באמת נכונות.
או, נשמע כמו טיפוס מושלם לפרק שלנו.
באדם נורא.
כן.
לשבת איתו בכיתה. לא כיף. נשמע לי לא כיף.
לא.
הוא כל הזמן היה נקלע לקטטות בבית הספר, וסיפר שהמוטו שלו היה, אל תילחם אלא אם אתה משוכנע שאתה צודק.
טוב.
והוא עדיין היה נקלע למלא קטטות.
כן,
כנראה,
הוא היה
כאילו,
משוכנע שהוא צודק לעתים
כל תקופות. כל הזמן.
כן.
עכשיו, כל זה נמשך עד גיל 12, כאשר אלפרד החליט שזה מספיק, והוא עזב את בית הספר.
די, מיצה את זה. גם ככה הוא כל הזמן צודק, מה זה משנה?
משם אלפרד התקדם לכל מיני עבודות, מכירת עיתונים, צחצוח נעליים, צביעת רעיתים, יצור חביות, חקלאות, נפחות. הוא היה בלבוי בבית מלון, והוא עבד גם במכירת מכונות תפירה מדלת לדלת.
עשה כל מיני עבודות, עבודה מועדפת.
הוא כתב על התקופה הזו, אמא של אלפרד לוסון שכנעה אותו ללכת לבית ספר מקצועי כשהוא היה בן 13. שם הוא למד לעצב בגדים ולתפור מעילים, בגיל 17 הוא סיים את הלימודים. בפועל, זה לא בדיוק מה שקרה, באחד העיתונים בדטרויט נכתב באותה התקופה שאלפרד נעצר בגיל 13 באשמת שוד, ונשלח למוסד לעבריינים צעירים, והוא שהה שם עד גיל 18.
דומה.
פריטי מאץ' אותו דבר. הרי,
מהו הכלא אם לא בית ספר?
בדיוק, מה עם מסגרת לימודית אם לא דרך לכלוא אותך? לאחר שהוא יצא מהמוסד, אלפרד התחיל לשחק בייסבול בקבוצה מקומית בדטרויט. במשחק הראשון שלו בתור מגיש, הקבוצה ניצחה 2-0 מול יריבה שמשתתפת בליגה האזורית, יענו יריבה שהיא כביכול יותר חזקה. לאחר המשחק, מאמן הקבוצה היריבה הציע לו חוזה, ואלפרד הצטרף לקבוצה. הוא שיחק בליגה האזורית במשך 3 שנים, ואז הוא הצטרף לקבוצה גדולה יותר ששיחקה בעיר וילמינגטון במדינת דלוור. השם של הקבוצה היה וילמינגטון דלוור.
שוקינג.
העיתון המקומי The Wilmington Every Evening,
שהיה יוצא מדי ערב, אני מניע.
הם לא תמיד בשמות של דברים שם. העיתון הזה דיווח במהלך ההכנות לעונת 1890, אלפרד לוסון הוא תופעת טבע.
מה?
יענו, הוא פנומנלי.
אוקיי.
משחק הבכורה של הקבוצה בעונה החדשה היה סולד אאוט, ובין הצופים היו גם ראש העיר וילמינגטון, היה שם אפילו המושל של דלאוור, ומספר חברי מועצת העיר. כולם היו מאוד מאוד נרגשים לצפות במגיש החדש והמלהיב אלפרד לוסון, שכתבו עליו המון בעיתונות לקראת פתיחת העונה וזה. הקבוצה הפסידה 6-2. במשחק הבא של לוסון הם הפסידו 12-1. ובמשחק לאחר מכן הם הפסידו 15-0.
תופעה הטבע.
לאחר עוד 3 הפסדים נוספים, אלפרד לוסון שוחרר מהקבוצה. איזה פלופ.
כן.
כמה שבועות לאחר מכן, אלפרד חתם בקבוצה מהמייג'ור ליג בייסבול.
מה?
ה-MLB, ליגת הבייסבול הבכירה בעולם בעצם. הקבוצה נקראה אז The Boston Bean Eaters.
שם נורא. איזה שם נורא.
אוכלי השעועית?
זה נשמע אפילו קצת בוטה.
יש בזה, כן. אגב, הקבוצה הזאת עברה כמה גלגולים מאז, והיא קיימת עד היום בשם אחר. היום קוראים להם האטלנטה ברייבס, והם קבוצה גדולה במייג'ור ליג בייסבול.
פתאום באטלנטה בכלל.
כן, קבוצות שהן כל הזמן עוברות מקומות. אלפרד שוחרר מהקבוצה הזאת אחרי משחק אחד בלבד. משם הוא המשיך לקבוצה בפיטסבורג, עדיין במייג'ור ליג בייסבול.
כן.
הפסיד פעמיים, שני משחקים ממש גרועים שלו. וגם משם הוא שוחרר.
למה מחתימים אותו? אז אני לא מבין, אין מבחנים שם.
כנראה שלא יודע מה, גם בקבוצה הקודמת שלו, הראשונה, אמרו, וואי, איזה טוב הוא היה באימונים, נראה ממש טוב, וזה כנראה יש, אולי יש איזה חרדת ביצוע במשחקים.
אולי.
אולי זה מהאלה שנראים ממש מרשים באימונים, אבל לא מצליחים כאילו ליישם את זה.
הוא נהיה כזה יריב אימונים.
כן, ספארינג כזה, כן, יש כאלה, זה נכון. מניח שבבייסבול זה פחות הולך. אז אלפרד עשה את הצעד המתבקש, אחרי שהוא נכשל בקריירת המשחק שלו, והפך למאמן. הוא לא רק הפך למאמן, הוא גם הקים קבוצה משל עצמו.
Those who can do teach.
בדיוק. הקים קבוצה משלו, שנקרא The Alfred Lawson American All-Stars.
טוב. בסדר, אלפרד.
והקבוצה יצאה למסע משחקים בקובה.
הוואנה קובה?
הוואנה קובה.
כן.
לא טוב.
לא.
אבל כן, בקובה יש, בכללי, בכל האזור הזה, קובה והדומיניקנים וזה, הם מאוד מאוד אוהבים בייסבול. אז הם נסו לסיבוב משחקים, לאיזה טור בקובה. הקבוצה הפסידה בחמישה מתוך ששת המשחקים שלה. והשמועות סיפרו שכל השחקנים היו שיקורים מאוד לכל אורך המסע, ושהקבוצה מכרה משחקים. כששאלו את אלפרד על השמות האלה, הוא אמר, ממש לא. אני רוצה להדגיש שהבחורים שלי התנהגו למופת לכל אורך המסע, וכל השמועות על זה שהם הפסידו בכוונה בשלושה משחקים, הן שטויות גמורות. זה פתאום נורא ספציפי.
כן. חשוד גם.
כן.
ספציפי וחשוד.
אתה פשוט מוסיף פרטים שאתה אולי לא צריך.
כן, אלפרד, הם הפסידו בחמישה. מאיפה הבאת את זה?
אנחנו לא מכרנו שלושה משחקים. מצוין. אלפרד יצא יחד עם סגל השחקנים המתחלף של הקבוצה לעוד טורנירים ומסעות משחקים לאורך קו החוף המערבי של ארצות הברית, ומשם המשיכו לתחרויות גם בהוואי, דרום אפריקה, ניו זילנד, אוסטרליה, ממש יצאו לכל מיני טורים. באוסטרליה כאילו הוא אחד מהראשונים שהביאו את הבייסבול לשם.
וואו.
כאילו ככה זוכרים אותו שם עד היום. קצת לפני גיל 30, אלפרד לוסון הבין שהוא במצב בריאותי לא טוב במיוחד. הוא אישן הרבה, שתה המון ואכל ללא הפסקה. הגוף שלו לא היה בריא והוא לא היה מאושר. הוא סיפר שהוא נפטר בבת אחת מכל ההרגלים הרעים, ומיד המצב הגופני והנפשי השתפרו פלאים.
מיד.
מיד. אלפרד לקח השראה מהשינוי הדרסטי בחייו, ובגיל 35 הוא פרסם ספר, לא ביוגרפי, אבל כאילו ששואב המון השראה מהסיפור שלו, ספר שנקרא נולד מחדש, והספר בעצם מספר על מעין פנטזיה אוטופית, על איזה מישהו שכאילו חי לא טוב, ואז הוא נקלע לאיזה אי נידח שיש בו אנשי ענק שמנהלים חיים מושלמים, ומלמדים אותו כאילו איך לשפר את החיים שלו, כזה. הכל עם עלילה מאוד מסובכת וכתיבה מאוד מבולגנת, ובמספר פעמים יש דמויות שיש להן את אותו השם, וזה נורא מבלבל לקרוא את זה. הספר זכה לביקורות מאוד מאוד שליליות, ובאחד מהעיתונים נכתב, אחד הספרים הגרועים ביותר אי פעם.
יפה, כל דבר שהוא עושה, הוא עושה ממש רע, אין בעיה.
ובכל זאת, עד סוף חייו, אלפרד לוסון נהג לומר, אנשים רבים קוראים לזה הספר הטוב ביותר בתולדות האנושות.
מי האנשים האלה?
אנשים רבים אומרים לך. בשנת 1908, לוסון הקים ליגת בייסבול חדשה.
וואה.
בשם Union Professional League. הוא לא הצליח למשוך שמות גדולים לליגה, וגם המבנה הכלכלי של הליגה היה די מוזר. המבקרים הדביקו לליגה את הכינוי The Onion League, לדבריהם, כי הכל נראה זול ומסריח.
זה לא רע, לא רע.
הליגה נסגרה לאחר חמישה שבועות בלבד.
וואו.
משם אלפרד המשיך לפרויקט הבא שלו, הוא הקים מגזין תעופה בשם Fly Magazine.
מה הקשר?
הוא ממש מתעניין בתעופה.
כן.
לא היה לו שום מושג בתחום, כן? לא, הוא באמת, הוא לא הבין בזה כלום, הוא לא היה טייס או משהו, זה כאילו ממש ההתחלה של שיגעון התעופה, כאילו, בארצות הברית ובעולם. זה פשוט היה כאילו, אם אני לא טועה, זה היה ב-1903, הטיסה הממונעת הראשונה של האחים רייט, אז כאילו, כדור השלג כזה מתחיל להתגלגל בשנים האלה, והציבור מתחיל להביע עניין בתחום, אז הוא כזה כנראה מנצל את ההזדמנות. המגזין הפך להצלחה גדולה, עם מחירות של יותר מ-6,000 עותקים בחודש.
דנג.
כזה נחמד. ואז איזה מישהו נתן לו הצעה טובה לרכישת המגזין, אז אלפרד מחר, עבר לניו יורק, והקים מגזין תעופה חדש בשם Aircraft Magazine. יענו, כלי טייס.
כן.
תוך מספר חודשים, המגזין Aircraft הפך לסנסציה עם כ-14,000 עותקים בחודש. בנוסף לכתבות מקצועיות, במגזין היו גם כל מיני כתבות בסגנון איך לבנות דעונים, או למה נשים צריכות להתעניין בטיסות של כדור פורח.
למה באמת?
זה כאילו יותר רגוע.
אוקיי.
על אוויר מנוחות.
משהו שהם יוכלו, אפילו נשים יוכלו להיות ממנו.
בדיוק.
ככה הוא ראה את זה.
אפשר להיות רגועות. תהיו רגועות, בסדר. אלפרד לוסון הוא, אגב, ככל הנראה, הבן אדם שהפך את המונח Aircraft למונח פופולרי בשפה האנגלית. כן היו כמה הזכורים פה ושם בכמה עשורים שלפני, אבל הוא כאילו הראשון שהשתמש בזה באופן שגור. ובהמשך הוא גם פיתח את המונח Airline, כלומר חברת תעופה.
מה?
כן. הוא אפילו קיבל אישור לסימן מסחרי על שני המונחים האלה, Aircraft ו-Airline. לוסון היה הראשון שדיבר בפומבי בגלוי בציבור על טיסות מסחריות ועל חברות תעופה מסחריות.
זה משהו שלא היה.
זה
מושג. הטיסה רק התחילה, אז הם כאילו עוד לא היה טיסות מסחריות.
כן, מבחינתם זה היה כאילו משהו שאיזה דוד עושה, או לשימוש צבאי.
כן, יש כזה. את זה, אבל לא לנו.
כן, אז הוא או בין הראשונים, או ממש הראשון שמזהה את הדבר הזה, והוא כתב, בעתיד הלא רחוק יהיו כלי טייס שיכולים להכיל יותר מ-50 אנשים, עם היכולת לטוס מעל אוקיינוסים, ולהישאר באוויר במשך 5 ימים.
וואה.
כאילו, 2 מ-3 זה בסדר.
כן.
למרות שבעצם עשינו פרק בעבר נכון. על טיסות שנמשכו שבועות כן. רבים, אבל עם תדלוקים באוויר. הוא האמין שיום יבוא וכל הגבולות הבינלאומיים יימחקו, ויהיה רק סוג אחד של בני אדם בעולם. טיסות אוויר יהוו גורם חשוב במחיקת החומות הלאומיות, שגורמות לגברים להילחם זה בזה כמו חיות פרא, וכך לאחד את העולם למשפחה אחת גדולה. הטיסות ייקחו את האדם למרחקים שיהיו יותר גדולים מהמרחק בין האדם הקדמון לזה של היום. בשנת 3000 יהיה סוג חדש של גבר, האלטה גבר.
אלטה גבר?
כן, אלטי מן. אדם על אנושי שיחיה באזור העליון של האטמוספירה ולעולם לא יזדקק לרדת לקרקע.
כאילו התחיל טוב, ואז הוא ליטרלי אף על עצמו הרבה יותר ממה שצריך.
כן.
לאן, איפה נסעת, באמת, כאילו?
מטוסים עם כמה עשרות אנשים.
אוקיי.
וגם ערים שלמות ואנשים שלא יורדים לרצפה אף פעם, ורק חיים למעלה באוויר, ואין גבולות יותר, וכולנו בן אדם אחד, כולם.
קומביה.
מה? קפץ 80 שלבים. בשנת 1913 לוסון לקח קורס טייס ולמד לטוס. לאחר שהוא סיים את הקורס, הוא הפך לאדם הראשון שהשתמש באופן קבוע במטוס שלו כדי להגיע לעבודה.
מה?
הראשון. הוא טס כ-55 קילומטרים באופן קבוע מהבית שלו בניו ג'רזי למשרד שלו במנהטן.
יפה מאוד.
בשנת 1917, לאחר שהאמריקאים נכנסו רשמית למלחמת העולם הראשונה, לוסון השיג אישורים וחתם על חוזה ממשלתי להקמת מפעל מטוסים במדינת וויסקונסין.
Oh my god.
באזור גרין ביי.
Oh my god. איזו קפיצה משוגעת.
Yeah. הוא קיבל הזמנה ראשונה מהצבא האמריקאי ונאלץ לדחות אותה בגלל שלחברה עדיין לא היה מספיק כסף להרכיב את המטוסים. לאחר המלחמה, הוא כתב מכתב לממשל האמריקאי בדרישה לקבל סיוע כלכלי של מיליארד דולר. בכסף של היום, בערך 20 מיליארד דולר. סתם להשוואה, התקציב האמריקאי כולו ב-1918 עמד על 13 מיליארד דולר.
וואו. שוב, קפץ קצת גבוה מדי.
מה זה המספרים האלה? המטוס הראשון שהחברה בנתה היה המטוס הראשון בעולם שבעצם היה מיועד כולו אך ורק לטיסות מסחריות, עם מקום לשני טייסים ו-16 נוסעים, וכולם יכלו לשבת בנוחות על כיסאות קש מרופדים.
קש.
אחד מהמהנדסים שעבדו על המטוס תיאר את אלפרד בתור אולי הבן אדם הכי משוגע שהכרתי בחיי. הוא היה אדם רזה אבל חזק מאוד, מגלומן מוחלט שהיה מלא באנרגיה ועצבים. ולא היה צריך לשתות כדי להיות שיקור. האגו שלו שמר עליו בעננים, הוא היה מעין החלאה בין שרלטן לגאון.
וואה. וואו.
תיאור טעון במיוחד.
מאוד.
אלפרד הציג תוכנית להקמת מסלולי המראה ונחיתה ב-100 ערים ברחבי ארצות הברית. הוא אמר שטיסות מחוף לחוף עלולות לקחת כ-36 שעות טיסה, אבל זה דבר אפשרי לטענתו. ולכן הוא רוצה שהמהנדסים יבנו תאי שינה במטוס כמו שיש ברכבות.
תשמע, הוא באמת ראה קדימה הרבה אפשרויות, אבל ברובן הוא טעה.
כן, כאילו, למרות שמצד שני, אתה יודע, המחלקה הראשונה...
כן.
מיטות.
זה יש.
זה לא רחוק מזה.
לא.
אבל כאילו, כן, הוא כאילו לא... לא היה לו איזשהו מנגנון עריכה של כזה, היי, שמע, בוא ניקח איזה צעד אחורה.
לא, בכלל לא.
פשוט קופץ כל הזמן נורא למעלה. באחד העיתונים התפרסמה תמונה של אחד המטוסים עם הכיתוב, האדון קרופט, איזה מישהו שהיה על המטוס, איזה לקוח, האדון קרופט מתגלח במהלך טיסה, וטוען שזה הרבה יותר נוח להתגלח במטוס שטס במהירות של כ-200 קמ"ש, מאשר ברכבת שנוסעת ב-70 קמ"ש. תמונה שלו מתגלח על מטוס.
שטויות. בחיית.
בשנת 1919, אלפרד השיג חוזה למשלוח דואר במטוסים. הוא היה בין הראשונים בעולם שעשו את זה, אם לא הראשון, פשוט קשה לבדוק את זה. הטיסה הראשונה של החברה המריאה ב-8 במאי 1921. אחת הכנפיים של המטוס נכנסה בעץ במהלך ההמראה. המטוס התרסק, אבל כל ארבעת הנוסעים, וביניהם אלפרד לוסון, יצאו ללא פגע מההתרסקות.
מזל.
כל התומכים והמממנים של החברה נבהלו מאוד מהתאונה, ומספר חודשים לאחר מכן חברת התעופה של לוסון נסגרה. כמה שנים לאחר מכן הוא ניסה להקים שוב את החברה עם רעיון לבנות מטוסי קומותיים כדי להגדיל את כמות הנוסעים.
יפה.
זה לא עבד. הרעיון לא המריא. זה היה צריך.
שלא לומר התרסק.
התרסק מאוד, יפה מאוד. אז אלפרד לוסון חזר לעשות את מה שהוא יודע, לעשות... טוב מאוד, או לא טוב בכלל, תלוי את מי אתה שואל, לכתוב ספרים. בשנת 1929, הוא שוב שאב השראה מהשינוי הגופני שהוא עבר, והדעות שלו לגבי אורח החיים שלו וזה, והוא פרסם את הספר לוסונומיה. לוסונומי.
לוסונומיה.
כן.
כן.
עם תיאוריות על חינוך, כלכלה ופילוסופיה. אני מצטט. תהיה איתי. הלוסונומיה מבוססת על החיים כפי שהם, ולא על תיאוריות לגבי מה החיים אמורים להיות. לתיאוריות שהומצאו על ידי אנשים חכמים לכאורה ומלומדים בעיני עצמם, אין מקום בלוסונומיה. כל דבר צריך להיות ניתן להוכחה או בעל היגיון, אחרת הוא אינו לוסונומיה. דברים כמו שהם, ולא כמו שהם מעמידים פנים להיות. אמת ולא שקר, עובדות ולא בדיה, ידע ולא תחושה, זהו הבסיס של לוסונומיה.
נשמע קצת כמו קטע ראפ.
הוא אמר פה כל כך הרבה, ועדיין לא הבנתי כלום.
אמר גם ממש מעט.
באמת, לא הבנתי כלום. אלפרד יצא נגד אנשים כמו אלברט איינשטיין, והוא אמר, אין דבר יותר שגוי מאשר התיאוריה הבלתי ניתנת להוכחה, שאיפשהו ובאיזושהי צורה קיים חומר הקרוי אנרגיה, והוא זה שגורם לתנועה. זה לא קיים. מלא סימני קריאה גם בכל מקום, הוא נורא כועס. במקום אנרגיה, לוסון האמין שהכל עובד על העיקרון של דחיפה ומשיכה, או לפעמים הוא קרא לעקרונות שלו גם זיג אנד זאג. הוא סיפר שיש דחיפה ומשיכה בין דברים שיש להם דחיסות גבוהה או דחיסות נמוכה.
טוב, נשמע סותר, אבל...
הוא טען שעצמים בדחיסות גבוהה נמשכים לעצמים בדחיסות נמוכה, וכך נוצרים העקרונות של לחץ ויניקה, יענו סקשן. הוא מדבר כל הזמן על פרשר וסקשן.
זה נשמע לכם סותר, אבל זה...
כן.
לא. איי, איי.
לדבריו, אנחנו מסוגלים לראות כי העיניים שלנו מושכות אור באמצעות יניקה. יש לך סקשן
בעיניים. תמשיך.
הוא סיפר שהוא ביסס את התיאוריה שלו על מה שהוא גילה בגיל 4. אם יש לך אבק על היד, אם תשאף אוויר פנימה, האבק יתקרב. ואם תנשוף אוויר החוצה, אז האבק יתרחק.
וואו, ממש מטומטם, אה? אין כאילו, אין דרך אחרת לתאר אותו.
פשוט תיאוריה על פיזיקה והעולם. על פו.
וואו, אחי, קבל.
מצוין. לוסון אמר שמה שאנחנו מכירים בתור כוח המשיכה, זה פשוט כוח היניקה העוצמתית של האדמה. שים לב. העולם שלנו צף בחלל הריק, והוא מכיל בתוכו פחות חלל ריק. זה במילה אחת, זה כאילו less ether. הוא מכיל בתוכו פחות חלל ריק. בגלל שפחות חלל ריק זה משהו שהוא פחות דחוס מחלל ריק, כדור הארץ מייצר יניקה דרך חור בקוטב הצפוני, ושואב גזים ממטאורים וכדומה, אז החומרים המזינים מהחלל, הנוטריאנטים מהחלל...
הנוטריאנטים.
נכנסים דרך החור ונעים דרך העורקים של כדור הארץ שמפיצים את החומרים המזינים ברחבי העולם ובסופו של דבר יורים את החומרים האלה חזרה לחלל דרך פי הטבעת של העולם בקוטב הצפוני.
זה לא וייב של שיקור, זה וייב של מסתול.
מה עם האנוס של העולם?
וואו.
עכשיו, דיברנו בעבר באמת על התיאוריה הזאת של כדור הארץ החלול, שיש חור בקוטב הצפוני, ושם אפשר להיכנס לבפנוכו.
מה הקטע עם הקוטב הצפוני?
אז אני מניח שהוא הביא את זה משם באיזושהי צורה, כי התיאוריה היא הייתה עוד לפניו, אבל כן, יש כאילו מין אובססיה, כי עוד לא הכירו באמת כמו שצריך את הקוטב הצפוני, גם על זה דיברנו, אז כאילו, אז אני מניח שזה מתוך ה... הקטע הזה של אף אחד לא יודע לגמרי מה קורה שם, אז אנשים פשוט ממציאים תיאוריות על ימין ועל שמאל, כאילו על מה יש שם.
על חור תחת.
אז כן, אז זה מה שקורה שם. בעניין הכלכלה, אלפרד לוסון טען שהבנקים הם הדבר הכי גרוע באנושות.
ייי!
ואני כזה, אוקיי, אני מקשיב.
אוקיי, I'm listening. You have my full attention.
והוא אמר שהממשלה צריכה להחליף את הבנקים בנטל של הלוואות לתושבים.
פשוט לא סומך עליהם כל כך.
כן, זהו. כאילו תיאורטית אולי יפה, אבל...
בפועל.
במקום כסף, הממשלות צריכות להעניק לתושבים, הוא קרא לזה קרדיטים ישירים, direct credits. לא קרדיט, כאילו קרדיטים ישירים, שהם יהיו בעצם מענק על עבודה או על החזקת אדמה ומוצרים, כדי לוודא שאף אדם לא יישאר רעב או נזקק.
קומוניזם, בקיצור. הוא הולך עם זה
לא
לשם.
לא קומוניזם, סוציאליזם, בקטע של כאילו...
תמשיך, אולי הוא יגיע לקומוניזם.
לוודא שאף אחד לא יהיה רעב וזה, שזה כאילו סבבה, אבל כאילו כל הקטע הזה של הקרדיטים הישירים, זה כאילו, אחי, זה פשוט כסף עם שם אחר.
כן.
פשוט המצאת את הכסף ונתת לו שם. הקונספט הכללי של קרדיטים ישירים, העניין הכלכלי שלו, סחף אחריו אנשים רבים באזור המידווסט בארצות הברית.
למה?
שזה כאילו מדינות כמו אילנוי, אינדיאנה, מינסוטה, כל האזור הזה, זה כאילו, הם מאוד התחברו לעניין הסוציאלי של הדבר הזה, בקטע של כאילו, אנחנו נורא מפחדים שנהיה רעבים ומסכנים, גם אתה יודע, כאילו, תחשוב מתי זה, אנחנו כזה סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, זה הזמן של השפל הגדול, אז אנשים מתחברים לזה של כאילו, יש פה איזשהו קונספט, עזוב שהוא הזוי, אבל איזשהו קונספט שאומר כאילו, המדינה תדאג לזה שאנחנו לא נהיה נזקקים.
כן, אבל
פשוט כל הדברים שזה מחובר אליהם, אז זה היה טוטלי.
יכלו לקרוא לזה כסף גם, לא, זה לא חייב להיות...
כן.
את זה אני מבין שהם היו בעד, מדינת הרווחה נקרא לזה.
כן, אבל מתוך הדבר הזה, הם מתחילים להתחבר גם לכל המסביב, לכל התיאוריות האחרות של הבן אדם.
לחור תחת של כדור הארץ.
בין השאר, כן. באמצע שנות ה-30, אלפי אנשים יצאו למצעדים ברחובות, באזור הזה של המידווסט, כולם לבושים במדים לבנים עם סרטים אדומים, כאלה סאש כאלה, כן. וכובעים שעליהם כתוב לוסונומיה. והקבוצה שהנהיגה את המצעדים האלה, זו קבוצה שנקראה אחוות הקרדיטים הישירים. Direct Credit Society.
נשמע כמו אדון שלא הייתי רוצה לקחת בו חלק.
לא. האחווה הזאת עבדה במסגרת של דרגות. לאנשים היו דרגות בתוך הדבר הזה.
כמובן.
כל טוראי שמגייס 50 אנשים חדשים עולה לדרגת סמל. ואם אתה מגייס עוד 50, אז אתה עולה לדרגת סגן. ואז יש סרן וגנרלים וכו' וכו' וכו'.
כן, ממש כמו הדרגות בגט טקסי. אתה מגיע להיות מלך הכביש, מה אני אעשה עם זה?
זה ממש מרגיש לי פה בשלב הזה, זה אשכרה כאילו הונאת פירמידה.
אבל מה ההונאה?
זהו, שאלה טובה. כן. אבל כאילו זה בנוי בגדה של כאילו תגייס מלא אנשים ותעלה בדרגות.
כן.
זה בדיוק כמו...
כאילו הקרנסי פה הוא האנשים.
כן. עכשיו, אלפרד לוסון טען שבשנת 1936 היו מיליון חברים באחווה.
טען.
כנראה לא נכון, אבל כן כאילו, אתה יודע, מצעדים עם אלפי אנשים וזה כאילו, יש... יש קהל לדבר הזה. זה לא עלה כסף כדי להצטרף לאחווה, אבל החברים התבקשו לשקול לתת תרומה לקרן המיוחדת של האחווה. ועודדו אותם לשקול בחיוב את הדבר הזה. קצין לשעבר בארגון, סיפר מאוחר יותר, המשפחה שלי ואני תרמנו $8,000 כל שנה במשך 10 שנים, זו הסיבה שהיום אין לנו בית.
אהבתי את הספה. חשבתי שהוא כזה תהיה גאה במהלך.
לא, זה כבר בתקופה שהוא כבר לשעבר. בשנת 1939 פרסם לוסון גרסה חדשה של הספר שלו, הפעם בשם אחר, לספר כבר, כאילו הכותרת של הספר כבר לא לוסונומיה, אלא הכל יכול. The Almighty.
וואו.
הפעם הספר קיבל קצת נטיות דתיות.
לא מפתיע.
אני מצטט. איש הקוף אינו יצור שיש להרגיש כלפיו גאווה. בערך פעם ב-2000 שנים מגיע לכדור הארץ מורה חדש עם אינטלקט מתקדם, במטרה להביא את כולם צעד או שניים קרוב יותר לאל האחד של כולם. למורים הקודמים היה מחסור בידע בחוקים הפיזיים, המנטליים והמכניים של העולם.
והוא המורה הזה.
כן, אתה יודע, לפני 2000 שנה היה, מי היה? היה איזה... נגר?
כן.
ישו.
ישו.
זהו, עכשיו כאילו הגיע זאת שיהיה מישהו אחר.
כן.
בספר הוא גם כתב שהלידה שלו הייתה האירוע בעל החשיבות הגדולה ביותר מאז הולדת האנושות.
הולדת האנושות?
כן. The birth of humanity.
זה מגלומן, הבן אדם הזה.
אז היה. בשנת 1943 לוסון כבר הספיק להוציא יותר מ-50 מהדורות שונות של הספר שלו.
הוא כן מאוד חרוץ.
כן, הוא כל הזמן מתקן, משנה, משפצר, מוסיף. באוגוסט 1943, אלפרד לוסון רכש את הקמפוס הנטוש של אוניברסיטת דה מוין במדינת איואה, אוניברסיטה שנסגרה מאז, והוא הקים שם את אוניברסיטת הלוסונומיה. בדרישות להרשמה נכתב, הנרשמים צריכים להיות ללא שום פגם נפשי או מוסרי, כגון שתיית אלכוהול, עישון, הימורים, ריקוד, או צביעת הפנים.
ריקוד, או צביעת הפנים, מה לעזאזל? או פתרון פאזלים. או שתייה מקש.
תהיו עזועים. אם אתם אוהבים את המטריות האלה בקוקטיילים,
זה לא המקום בשבילכם. לא, לא, לא. ארטיק לימון?
מה זה?
מה פתאום? איך זה? פויה.
כל מי שאוכל קסטה מהצד של השוקולד,
אוי ואבוי.
אל תבואו.
או, לא, לא, לא.
בתיאור נכתב...
נועלים קרוקס? אל תדברו איתי בכלל.
מה אתה קרוקסינל?
וואו. כן.
בתיאור נכתב שהאוניברסיטה תפעיל גם בית חולים עם חדר לידה, כך שהתינוקות שנולדים יזכו...
ארטיק לימון, מה זה? זה כאילו...
לא מכיר.
הוא לא מכיר בזה בכלל. כן.
בתיאור נכתב שהאוניברסיטה תפעיל גם בית חולים עם חדר לידה, כך שהתינוקות שנולדים יזכו ללמוד לוסונומיה כבר מיום היוולדם.
וואו.
להכיר את העקרונות.
שותים מבקבוק? מי אתם?
הספרים היחידים שהיה מותר להכניס לקמפוס היו ספריו של לוסון בלבד. אפילו היה מקרה כאשר נבחרת הכדורסל של האוניברסיטה הביאה ספר חוקים, והם קיבלו הוראה מיד להיפטר מהספר.
כן, נשמע כמו מקום שאתה רוצה להיות בו, מקום שמגביל מאוד את חומר הקריאה שנכנס
אליו. מטורף, כן. שזה אגב, אתה אומר את זה, אבל בקרוב אצלנו אני מניח שגם בישראל ייבאו, כי הם מאוד אוהבים לייבא מדיניות, כל מיני החלטות מוזרות של... האמריקאים, ועכשיו בארצות הברית, במדינות מסוימות, למשל בפלורידה עכשיו עושים את זה, ועוד כל מיני, ממש פוסלים כאילו ספרים כל הזמן מהספריות של בתי הספר.
וואלה.
כן, יש מקומות שפשוט, יש ערים שפשוט אין ספריות יותר, אין ספרים בספריות. כי אסור.
אז למה יש ספריות?
כי היה כבר מבנה של ספרייה, אני מניח שגם אותו יהפכו למשהו אחר, אבל כאילו הם ממש מנסים להיפטר מהקטע הזה של ילדים קוראים ספרים.
כן, יש להם אינטרנט.
כן, זה בדיוק התירוץ והסיבה לדבר הזה, כן.
אל תקראו את הספר הזה, על מדע.
בחלק מהמקומות זה רק ספרים ספציפיים, וכאילו ספרים ספציפיים כמו למה חשוב להצביע? זה ספר שנפסל בפלורידה. אסור.
זה ממש כאילו יש אינטרס לחלק מהאנשים לעודד בורות וחוסר מודעות או מעורבות פוליטית.
ומדהים שהדבר הזה קורה רק במדיניות רפובליקניות, אבל אוקיי, סבבה. תכתבו לנו עוד הודעות על למה אסור לערב פוליטיקה בפרקים שלנו, סבבה?
אנחנו מאוד מעניין, זה מאוד מעניין.
כן, כן, אנחנו קוראים ומגיבים להכל, בטח.
שום דבר רע לא קרה אף פעם כשאנשים פשוט אדישים למה שקורה, נכון? זה לא...
בכל מקרה, התלמידים היו זכאים לקבל תואר ידען לוסונומיה.
כן.
ידען, לא ידעתי בדיוק איך לתרגם את זה, זה knowledge-ian.
כן.
שזאת לא מילה.
הכל אצלו זה לא מילה.
כן.
כן.
אז ידען לוסונומיה זה תואר שאתה מקבל אחרי 30 שנות לימודים באוניברסיטה.
חשוב שאתה לך את כל הכסף. יאללה, אתה ידען עכשיו.
לא, אבל זה לא עולה כסף להירשם.
אה. אז מה המודל שם?
המודל שם זה כאילו הם מחלקלים את עצמם שם, הם כאילו מגדלים בעצמם את הירקות והפירות שלהם וזה. בערך 70 תלמידים נרשמו ללימודים. הם קראו בכיתות את ספריו של לוסון, אכלו ירקות ופירות שהם גידלו שם בעצמם, ושתלו פרחים במקום שבו פעם עמד מגרש הפוטבול הישן. כי זה ספורט אלים.
פרחים בקנה ובנות בצריח, מה שנקרא.
יש בנות בצריח. או שגם זה תפקיד שנאסר עכשיו. לא משנה.
תלוי מי שואלים.
התלמידים הופתעו לראות ילדים עובדים בכל מיני עבודות רסר בשטח האוניברסיטה, פשוט ילדים, ולא היה ברור איך זה קרה עם כל החוקים וההגבלות על העסקת ילדים בארצות הברית, אבל איכשהו זה פשוט קרה. היו שם ילדים.
לא, זה לא שהוא כל הזמן הולך שם לפי החוקים, אתה יודע.
כן, והם גם הקימו גדר ממש גבוהה, כאילו, מסביב לבית הספר.
The greatest war! The biggest war!
והם ישלמו על זה. המקסיקנים ישלמו.
And they'll pay for it. זה טוויסט גאוני באמירה הזאת.
כן.
זה פשוט כאילו, עוד לפני שיצא לך לחשוב, רגע, מה אנחנו ישלמו? והם ישלמו על זה. וואו. באמת.
בגיל 74, לוסון התחתן לראשונה עם אישה בת 29. הוא תמיד סיפר שהוא לא מתכנן להתחתן, וגם ממש דיבר על זה בעקרונות שלו, בקטע של כאילו נישואין מסיחים את דעתו של הגבר מעיסוק בעיקר.
כן.
אבל לדבריו, החלטתי לעשות את זה כדי לעשות טוב לאנושות.
איזה אלטרואיסט הבן אדם.
בקטע של כאילו, הוא רוצה... להעביר לדור הבא את הגנים
כן,
שלו.
כן, כן, ברור שזה מה שהוא חושב.
מה?
כן. רואה את עצמו אלוהים, מה?
כן. לזוג נולדו בן ובת. בגיל 74 פלוס הוא הפך לאבא. לבן שלו הוא קרא ג'ון קונברט, על שם הדמות הראשית בספר הראשון הגרוע שלו. רבים מהבחירים באחוות הקרדיטים הישירים.
דמיין להיות קרוי על שם דמות מספר ממש גרוע.
ממש גרוע.
וואו.
אם היה לך בן, לא היית קורא לו ג'וני על שם מ-The Room? או משהו כזה?
היית קורא לו מרק.
מרק, סליחה, למה אמרתי ג'וני?
יש שם גם ג'וני,
יש שם גם ג'וני. אה, נכון, הדמות שלו זה ג'וני. יפה, אוקיי, אז לא טעיתי, סבב, אבל היי מרק. וואו. לא, אל תעשו את זה. קיצר, רבים מהבכירים באחוות הקרדיטים הישירים ראו את הניסויים שלו בתור פגיעה בעקרונות של לוסונומיה, וחלקם עזבו את התנועה בכעס, כי כזה...
למה, מה קרה?
כן. בתחילת שנות ה-50 קמו כמה כנסיות לוסונומיה ברחבי המידווסט בארצות הברית. זה נקרא כנסיות, אבל הם לא בדיוק מתפללים שם, הם פשוט מקריאים קטעים הספרים שלו, והם שרים שירי הלל ללוסונומיה, ובעיקר ללוסון בעצמו.
זה לא בדיוק להתפלל מה שאמרת עכשיו?
כן, אבל כאילו אין, זה פשוט שירים, הם כן. שרים.
אוקיי.
הם כאילו לא... כן, אין הם תקסים. הם פשוט כאילו מקרים דברים ושרים שירים.
אוקיי.
וכל דרשה הסתיימה במשפט, כה אמר אלפרד לוסון.
שאף אחד לא ישכח, כן?
מאז הקמתה של האוניברסיטה, נציגי מדינת איווה התקשו לקבל מסמכים ודוחות מס מהמוסד האקדמי. במשרדי המדינה כינו את האוניברסיטה מסך הברזל של דמוין.
בסדר? כאילו מה?
כאילו קריאיטיב קצת.
קצת.
בשנת 1952 דווח שנציגי המדינה מאשימים את האוניברסיטה ברכישת מכונות וכלי עבודה עודפים מהצבא האמריקאי, ואז במחירתם ברווח של $100,000.
אתם מואשמים בסחר.
כן, כשזה כאילו זה ארגון שהוא מוגדר כארגון ללא מטרות רווח.
היי, זה היה בלי מטרה.
פשוט יצא רווח.
יצא רווח, כן.
לא התכוונו לזה.
אופסי, יש בארץ זה ללא כוונת רווח. אם יצא לך, לא התכוונתי.
וואו, איזה הגדרה יפה ונוראית.
כן.
אלפרד בן ה-83 הוזמן להעיד בפני ועדה של הסנאט האמריקאי, והוא הכחיש שהוא הרוויח באופן אישי ממחירת הפריטים. הוא צעק על חברי הסנאט שהאוניברסיטה מלמדת את התלמידים לוסונומיה, מוזיקה, תיאולוגיה ועוד דברים.
ועוד הפתעות. עקבו אחריי ו... כן.
לדבריו, הכלים הצבאיים שנרכשו, הם נקנו בתור אמצעים לימודיים, והוא ידע שחלקם נמכרו, אבל לא היה לו מושג בכמה. אני מצטט, אני לא נכנס לפרטים האלה. אני חושב מחשבות פילוסופיות גדולות לטובת האנושות כולה.
אתם לא רואים שאני מנסה לקדם פה את האנושות לצד הבא באבולוציה, באמצעות המחשבה שלי.
כששאלו אותו מי נשיא האוניברסיטה, הוא אמר, היו לי בערך 2 מיליון שמות שצפו לי בתוך הראש ב-20 השנים האחרונות. אני לא יכול לחשוב על הפרטים הקטנים האלה. כתבתי 50 ספרים בזמן הזה, וזה מאוד מעייף את הזיכרון.
כאילו אין לי זמן בשבילכם בגדול.
כן. פריטי מאץ' מה שהוא אומר. אלפרד ניסה להסביר לחברי הסנאט את העקרונות של הלוסונומיה, אבל זה לא הצליח. בסוף הדיון אלפרד צעק, זה הדבר הכי מוזר שקרה לי בחיים. כאילו על זה שהם לא מצליחים להבין אותו, ואחד מחברי הסנאט אמר, אני לא יודע אם אנחנו מדברים בדיוק על אותו הדבר, אבל אני מסכים.
אני מבין את האמירה הזאת.
כן. בסופו של דבר, האוניברסיטה והתנועה, הם זכו לעונש כלכלי כבד על כל ההפרות המס שלהם, אז בסופו של דבר, אלפרד נאלץ למכור את שטח האוניברסיטה, את הקמפוס, כדי לחסות את ההוצאות של המס והכנסות. הקמפוס הומר לקניון, ואלפרד לוסון נפטר מהתקף לב בקפטט בנובמבר 1954, בגיל 85 בסן אנטוניו.
עצוב קודם כל לראות איך מוסד אקדמי מכובד הופך לקניון. Mm-hmm. זה מה שנהיה בגלל הקפיטליזם, רק שתדע.
נכון, הם פשוט ממירים הכל. Mm-hmm. They paved paradise.
כן.
לא?
לא.
Big Yellow Taxi?
כן, כן.
אחלה שיר.
Paved paradise.
Put up a parking. לא, זה השיר שכל ה...
זה השיר השני של Counting Crows.
אבל זה לא של Counting Crows.
כאילו, שהם עושים, שהם עושים.
לא, מה, יש את מיסטר ג'ונס, יש את Along December, אל תזלזל בו, שיר אדיר. לדעתי הכי טוב שלהם. Round Here, אחלה שיר. לא, התקופה הזאת...
היה את השיר משרק.
היה גם את...
Accidentally in Love.
נכון. עשו לא מעט. כן. לא, אבל...
אבל מיסטר ג'ונס זה השיר שלהם.
אבל השניים שלושה אלבומים הראשונים שלהם, אני באמת, כאילו, כן? הם טובים. מאוד מחבב אותם. בשנת 1957, שלוש שנים לאחר מותו של לוסון, הוקמה אוניברסיטת לוסונומיה נוספת במדינת וויסקונסין, על ידי איזה בחור שקוראים לו מרל היידן, אחד מחברי האחווה הוותיקים, ש...
מרל.
בשנת 1979, תשעה סטודנטים השלימו 30 שנות לימוד וקיבלו תעודה של ידעני לוסונומיה.
כל הכבוד, יא טמבלים.
כן. האוניברסיטה בוויסקונסין נסגרה בשנת 2017. למרות שבפועל, במשך עשרות שנים אף אחד לא גר שם, אבל כאילו בשנות ה-2000 הם המירו את זה לקורס מקוון. של לוסונומיה.
בואי הנה, בואי לכאן. אני שולח לך קורס מקוון.
Yes. ועדיין, למרות שזה קורס מקוון, זה עדיין 30 שנים בשביל להוציא תעודה.
האינטרנט עובר כל כך הרבה גלגולים ב-30 שנים.
וואו, אז כן. אז,
התחילו זה... עוד בדפדפן נטסקייפ.
וואי, איך היה כיף בנטסקייפ.
נכנסו בנטסקייפ, היום הכל בגוגל קרום.
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 אתה בקרום?
בקרום.
זה הדפדפן המועדף עליך?
אתה בטח בשועל האש.
אני נאמן לשועל האש.
או באיזה אופרה.
האמת, יש לי יוזרים ספציפיים כאילו, אז כל דפדפן יש לו יוזר אחר.
אוקיי.
המייל שלנו, הוא יושב לי על הגוגל קרום, אבל מייל העבודה שלי יושב על האופרה.
וואו.
למה? שיהיה פשוט.
שיהיה, מה עם אדג'? התקנת אדג'?
יש לי אדג', לא משתמש בו לשום דבר, אבל הוא שם.
אוקיי.
קיצר, אז מרל היידן נפטר ב-2017, ואז סגרו סופית את האוניברסיטה, וזהו, זה העניין של לוסונומיה. כביכול, לפי טענתו של היידן לפני שהוא נפטר, הוא סיפר שעדיין יש עשרות אם לא מאות עוקבים ומאמינים בלוסונומיה ברחבי המידווסט.
לוסונומיה, בטוח שיש, אתה יודע.
כן.
פריירים לא מתים, מה שנקרא.
כן, וקטות לא מסתיימות כל כך מהר.
נכון.
ופולחן אישי.
היי, זה לא קאט.
קאט דה בולשיט.
כן, תודה.
זהו, אז לוסונומיה.
קאט אית אוף.
וואו, איז איט מייד אוף. וואט?
בדיוק זה, אנקל ג'וי.
אנקל ג'וי. אתה יודע שהוא היה בזוגיות עם אלניס מוריסט? ולא רק זה, שככל הנראה השיר You Ought to Know, שיר על זוגיות גרועה שהסתיימה רע, זה כנראה עליו, על
אתה לא חושב שזה אירוני? לא יודע אם זה אירוני בכלל, אבל מעניין.
ממש כמו בשיר, שכל בשיר. הדוגמאות שלה
לא,
לאירוניה.
לא, זה לא אירוני.
לא, זה לא עובד ככה, אירוניה זה משהו אחר.
כן.
לא משנה.
כאילו, אתה אומר, התשובה לשאלה, isn't that ironic, היא no?
לא. יש לה, אני זוכר שקראתי איזה כתבה ארוכה על זה, שממש מפרקת את זה, וכאילו, מתוך העשרות מקרים שהיא מציגה בשיר, יש כאילו שניים.
Rain on your wedding day,
זה סתם בסה.
זה סתם בסה.
כן.
זאת לא אירוניה.
לא.
אתה מחפה... אלא אם כן אתה חזאי או משהו כזה, ואז אולי...
וחזית שיש גרסה ביוטיוב שהופכת את השיר לדברים שהם באמת אירונים ומשנה מאוד את המילים של זה. אתה צריך, יש לך 10,000 כפות וכל מה שאתה צריך זה סכין. למה יש לך 10,000 כפות? לך תמצא סכין.
כן.
כאילו...
אבל השיר הצליח.
כן, הצליח מאוד.
והיא שיחקה את אלוהים בדוגמה, שזה נהדר.
סרט טוב. שזה סרט גם שזמין ביוטיובה.
נהדר.
בחינם.
כן.
טוב מאוד, כי אף אחד לא רצה את הסרט.
ממש כמו החתולים הסמוראים. מסתבר.
איזה כיף עם החתולים הסמוראים. טוב, זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
ובואו נסכם עניינים, וכמובן נזכיר, כנסו לאתר פנדה אם בא לכם לשדרג את חוויית השינה שלכם בבית, או להתנגב יותר טוב עם אגבות כיפיות. פנדה ZZZ COIL, קוד קופון יש 15, YESH15, 15% הנחה על הכל, לא משנה מה הזמנתם, תבלו.
כן, מזכירים, ביום שלישי, פרק חדש, פרק בונוס לעוקבי, לתומכי הפטריון שלנו, מי שרוצה להאזין, patreon.com/מהישבזה, כל תרומה בכל סכום מזכה בגישה לפרקי הבונוס, תודה לכל התומכים והתומכות, וחוץ מזה, אנחנו כאמור איתכם בכל יום שישי, אנחנו נמצאים באתר שלנו, מהישבזה.com, אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובשאר אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו בפייסבוק, מה יש בזה הקבוצה, באינסטגרם, בטוויטר, ביוטיוב, ורעיונות לפרקים אפשר לשלוח לנו ל-ID הזה, את מה יש בזה, .com, יעקב.
Yes,
תודה רבה.
תודה רבה לך, ידידי, ועד הפעם הבאה.
יאללה ביי.